טוב, שלום לכולם. אנחנו באמצע תחילת פרק, נקרא לזה ככה. הנקודה שבעצרנו בשבוע שעבר, שהאדם צריך לכוון, כמו שהרמב״ם אומר, לנגד עיניו תמיד ישים תכלית אחת, והתכלית הזאת היא השגת השם יתברך, בין אם הוא משיג את השם בעצם הפעולה, או הפעולה כאמצעי, להשגת השם יתברך, והקריטריון שנותן הרמב״ם כדי באמת לכוון לשם, זה ההבחנה בין הערב לבין המועיל. שאדם צריך לכוון את עצמו בכל ענייני העולם הזה אל המועיל, ולא רק אל הערב. זה לא אומר שלא צריך להיות ערב, אבל נקודת המוצא ונקודת המטרה היא המועיל, ודיברנו על זה קצת שהמועיל הוא יכול להיות לא רק מועיל של טבלה, נגיד בענייני הגוף והנפש, וכולי, אלא מועיל על פי כוחות החיים של האדם, האישיות שלו, המנטליות שלו, משהו הכרחי לו, כמו שאומר הרמח"ל במידת הפרשות, משהו הכרחי לו מאיזה טעם שיהיה. מאיזה טעם שיהיה, זה יכול להיות גם קווי אופי, כמו שאמרנו, מנטליות, הרגלים. כמובן, יכול להיות שחלק מההרגלים הם ודאי לא נכונים, אז אותם צריך לתקן, אבל הדברים המתוקנים הם בסדר גמור, ולכן אומר הרמב״ם, שאדם שהוא חלש, חלש בגופו, חלש בנפשו וכו', אז יכול להיות שאנחנו נצטרך להפגיש אותו עם עניינים שכלפי חוץ הם נראים ערבים, אבל מבחינתו הם מועילים. בסדר, למשל כמו שהוא אומר, האדם שהתעורר עליו מראה שחורה, אז הוא ישמע מוזיקה, יטייל, יראה דברים יפים ונעים וכו', וזה ירחיב את נפשו, ואז ממילא תוסר ממנו המראה השחורה הזאת. וכל המטרה של כל המגמה, של כל הפעולות האלה, משפט אחרון, והכוונה בכל זה שיבריא גופו. הכוונה גופו או נפשו. ותכלית הכוונה בבריאת גופו, לקנות חוכמה, ולקנות חוכמה כדי להשיג את השם, וכל מה שדיברנו פה, רק נסיים את זה, וכן כתעסק לקנות ממון, תהיה תכלית כוונתו בקיבוצו, כמו שראינו בכוזרים, אמר שני פסקנון, וכן שיתעסק לקנות ממון, תהיה תכלית כוונתו בקיבוצו, לא הכבוד ולא הפרסום ולא הקניינות היתרה וכו', אלא שיוציאו או שיוציאו במעלות. למשל, יעשה עם זה חסד, יעשה עם זה דברים טובים וכו', ושימצאו לחושי גופו ולהמשיך מציאותו. זאת אומרת, כל הממון הזה הוא כאמצעי וכלי כדי להביא אותו אל המטרה האידיאלית האלוהית שבשבילה הוא חי, כלפי עצמו, כלפי החברה וכו', עד שישיג וידע מהשם יתברך מה שאפשר לדעתו. טוב, עד לכאן הגענו. כן, מישהו רצה לומר משהו? הצבעת, לא? ערבים? טעימים. כל מה שהחושים אוהבים. אני אומר משפט לא נכון, רק בשביל להסביר. למשל, אוזן אוהבת לשמוע לשון הרע. זה מאוד מסקרן. או לדרוך על יבלות של אחרים, למשל. חוש הטעם, כמובן, אוהב כל מיני דברים ערבים. זה לא שאנחנו נגד דברים ערבים, אבל בתנאי שהם כמובן מועילים, וכאן לא ניכנס לכל המחלוקות הרפואיות, האם זה מעריב, זה ערב או זה מועיל. אבל בכל אופן, אני לא רוצה להיכנס לכל הסוגיות של קוקה קולה וסיגריה וכל החשבון הזה. יש כאלה שיגידו ככה ויש כאלה שיגידו אחרת. לא יודע כמה זה מוחלט הדבר הזה. טוב. אם מישהו בדק וזה מוחלט, אז זה מוחלט. זה מה שאנחנו אומרים. זה מה שהוא כותב. בטיול הגנות. נכון? או קונצרט, או בשמיעת הניגונים. ובמיני זמר. אם הערב הוא נובע כדי להשיג את המועיל, מצוין. אבל אם הערב הוא לשם הערב, אז זה בעיה. אם אני שבע, ואני עכשיו אוכל לשם האוכל, לא לשם השביעה, אז יש בזה בעיה. בוא ניקח דוגמה אולי, דוגמה טובה. אין היה שבת בית, יש פה? יש פה. דוגמה קצת משונה, אבל היא נכונה. ממש בתחילת עיני השבת ב', הגמרא אומרת ככה. גמרא במסכת שבת דף מם א', אין היה שבת ב', עמוד 3, פסקה ה'. אני קורא. מה אומרת הגמרא? הנצרך לנקביו ויחל. אדם, מחילה מקודנו, שצריך להתפנות לשירותים, ובזמן שהוא צריך להתפנות לשירותים, הוא אוכל. טוב, אז במקום להוציא את הפסולת, הוא מכניס עוד אוכל. דומה, אומרת הגמרא, דומה לתנור שיסיקו על גבי אפרו. תנור, הרי כדי שהוא יוסק, אנחנו רוצים עצים, גזרי עצים. אבל אם התנור כבר הוסק וגזרי העצים האלה נהפכו לאפר, ואני עכשיו מנסה להסיק את התנור מהאפר שנשאר מגזרי העצים, אז לא רק שהוא לא יחמם, אלא הוא יעשה ריח רע, נכון? בסירחון. אז הנצרך לנקבה ויחל, דומה לתנור שיסיקו על גבי אפרו. וזהו תחילת ריח זוהמה. מה זה הדבר הזה? אומר כאן הרב, פסקה קצרה, פשוטה, אבל מאוד עקרונית, ואני חושב יכולה להיות תשובה טובה לשאלה הזאת, וגם מכאן אפשר קצת יותר להבין את היחס בין הערב למועיל. לכן אני מתפזר לכאן, כי הדוגמה הזאת יכולה להיות טובה מאוד. אומר הרב כך, האכילה היא תאורה, רק כשהיא נלקחת בתור הכנה לכישרון החיים המתאווה על ידה. אז היא מוסיפה לאדם עוז בחומר ורוח. אכילה היא סך הכל הכשרה. אכילה היא סך הכל הכנה. היא הכשרה והכנה לגוף שבע, היא הכשרה והכנה לנפש שמחה, היא הכנה והכשרה להרבה דברים. אבל היא סך הכל בסוף, או יותר נכון בהתחלה, היא סך הכל הכנה והכשרה, זה הכל. לכן, אם אנחנו אוכלים אכילות טהורות, האכילות האלה צריכות לשמש רק כאמצעי. אני אומר עוד פעם, שמתם לב, אני לא אמרתי רק כאמצעי לגוף שבע. גם אמצעי לנפש, מרוצה, שמחה, רחבה, דינמית, מסוגלת לפעול וכו'. בסדר, אדם רעב הוא לא רק, אין לו רק חיסרון הגוף, יש לו גם בעיקר חיסרון הנפש. שיש לו תסכול ודיכאות וכו'. בסדר? סליחה? אנחנו לא שייכים להעלת ניצוצות. בואו את זה נשאיר למקובלים. בסדר? הרב כאן מדבר, כמו ששכון פסק, כמו שהרמב״ם כאן אומר, בדרך הנורמלית. בסדר? אנחנו לא עסוקים בליקוטי ניצוצות. חוץ מבעלי תשובה, שהם בטוח מלקטים ניצוצות, אבל זה עניין אחר. כן. לא, מה, כן. מה, האמנת למה שאני אומר?
כן.
האמנת? אמרתי זה בציניות פוגענית.
הבנתי
שזה בציניות. הבנתי זה בציניות, לא, כי לא נראה לי הרב, אבל כאן מדובר על כלל ישראל. הנה, בוא. הרב כאן מדבר על המצב הנורמטיבי, כמו שהרמב"ם בשמונה פרקים, כמו שהשולחן ערוך וכו'. אז עוד פעם, האכילה היא טהורה, רק כשהיא נלקחת בתור הכנה לכישרון החיים המתהווה על ידה. איזה כישרונות החיים? מידות טובות, חוכמה, קדושה. ולכן, בשביל לגלות את כל זה, צריך נפש שמחה, צריך גוף שבע וכו'. בסדר, אז רק איזה תשתית לקומה שתבוא אחריה, כשיגיד לך רמב"ם, הקומה הסופית, המגמה האחרונה, זה השגת השם. שהיא בעצם המגמה הראשונה, שאליה צריכים לשאוב בביטוי ובמיצוי ובהגשמה של המגמה האחרונה. אז האכילה היא תאורה רק שהיא נלקחת בתור הכנה לכישרון החיים המתהווה על ידה. אז היא מוסיפה לאדם עוז בחומר ורוח. חומר הייתי אומר בגוף, ורוח הייתי אומר בנפש. בסדר? ומהמקום הזה אפשר לתקן את המוסר, אפשר לתקן את החוכמה, אפשר לתקן את הקדושה. עד בסוף השגת השם. אבל אם האכילה היא לא כאמצעי והכנה, אלא אבל כשהיא יורדת עד אותה המדרגה הבהמית, אבל אם אדם אוכל כבהמה, עכשיו איך אנחנו יודעים שהוא אוכל כבהמה? שאין האדם שם ליבו אל התוצאות הטובות לחיזוק כוחותיו שמאכילה, מכילה מכבודנו. הרי האדם הזה עכשיו צריך להתפנות. כלומר, הגוף שלו מאותת לו, חביבי, יש יותר מדי פה, צריך לפנות. עכשיו, ואז האדם בכל זאת הולך לאכול. אני צריך לנקביו, ואכל. אם אתה נצריך לנקביך, אם אני נצריך לנקביי, זה אומר שאני צריך לפנות את הפסולת של האוכל. ואם באותו זמן שצריך לפנות את הפסולת, אני מכניס עוד אוכל, שאין כרגע לגוף במחאות כלי לקבל אותו בכלל, כי עכשיו הוא צריך להוציא את מה שיש. בסדר? איך אומרת הגמרא לגבי הלכות בליעה? שכשכלי עסוק בפליטה, הוא לא יכול לבלוע. נכון? איך הביטוי הזה בחז"ל שכחתי? איך? לא, לא כבו, לא כבו, לא כן פולטו, אלא כשהכלי הוא פולט, הוא לא יכול לבלוע. זה נפקא מינה, דרך אגב, בהלכות הגלת כלים, שהרי אם אנחנו שמים כלי בתוך דוד שבו הגילים כלים, הרי הדוד הזה הוא ספוג כבר בהרבה מאוד חמץ מהכלים שהיו לפניו. נו, אז איך המים האלה יכולים להגיל את הכלי? הם יכניסו לו חמץ. אלא, איידי דטרית, או נזכרתי, איידי דטרית למפלט, לא בלה. כשהגוף או כשהכלי תרוד בלפלוט, הוא לא בולע. אז עכשיו הגוף הוא תרוד בלפלוט. הוא צריך להוציא את הפסולת. אין לו כרגע מקום גופני, לא יודע איך לקרוא לזה, כן? פיזיולוגי. אין לו מקום גופני לקלוט אוכל. הוא לא יכול לבלוע, הוא צריך עכשיו לפלוט. אז אם בכל זאת האדם הזה שנצריך לנקביו, כלומר הוא כרגע שייך לשלב הפליטה, והוא כרגע נכנס לשלב ההכנסה, הבליעה, זה מראה שהבליעה הזאת היא בהמית לגמרי. כי הבליעה הזאת היא לא הכשרה והכנה לכל התיקונים הטובים שיצאו מזה, כי הגוף כרגע לא פנוי בכלל לקבל. אז למה אני אוכל? אני אוכל כי אני תאב לטעם. מחילה מקודם, אני אומר עכשיו דבר הזוי, בסדר? אני מקווה שמה שאני אומר זה באמת הזוי לגמרי, בסדר? בשירותים לא אוכלים. לא יודע מישהו שאוכל בשירותים, אבל רק כדי להסביר את זה עד הסוף, שיהיה ברור. אז זה לא רק שבשירותים לא אוכלים. כשאדם נצרך להתפנות, הוא לא אוכל. אז עוד פעם, האכילה היא תאורה רק כשהיא נלקחת בתור הכנה לכישרון החיים התווה על ידה, אז היא מוסיפה לאדם עוז בחומר ורוח. אבל כשהיא יורדת עד אותה המדרגה הבהמית, שהיא ההנאה החושית ולא התועלת הגופנית או הנפשית כאמצעי למעלות העליונות, אבל כשיורדת עד אותה מדרגה בהמית, שאין האדם שם ליבו אל התוצאות הטובות לחיזוק כוחותיו של המאכילה. הוא לא מחפש את התוצאות. הוא מחפש עכשיו את המימוש של התאווה כרגע. כי אם הוא נמשך אחרי ההנאה הבהמית שבה, הרי שהוא עכשיו אוכל כשהגוף בכלל לא יכול להכיל את זה, והגוף לא יכול להשתמש בזה לתוצאות הטובות העתידות, אז אכילה כזאת היא תוריד את האדם עד הזיהום היותר מנוון. אז זה לא פה הלכות רפואה. למרות שגם זה נכון אולי, לא בדקתי, אבל אומרים שזה נכון דרך אגב. שאדם שנצטרך לנקבה ואוכל, זה מזהם את הגוף. אבל כאן הרב מדבר על הזיהום הרוחני, על הזיהום האלוהי, על הזיהום הערכי. אז כי האכילה, כן עוד פעם, כי אם הוא נמשך אחרי הנאה בהמית שבה, היא תוריד את האדם עד הזיהום היותר מנובל. כי אדם ירד מאכילה שהיא הכנה ואמצעי למעלות עליונות, לאכילה שהיא בהמית כדי לממש את התאווה חושית כרגע. זהו. אין כאן איזו שאיפה אל העתיד המועיל, יש כאן שאיפה או אי שאיפה אל ההווה הערב. זהו. ולכן היא תוריד את האדם עד הזיהום היותר מנובל, כי האכילה באה מיד לידי זיהום בהיכנסה בגוף. טוב, לא למדתי ביולוגיה מספיק כדי להסביר את המשפט הזה. אמנם, אולי יש מישהו שיכול להסביר את זה? נראה לי שמה שאמרתי זה נכון גם. כי האכילה... מה? הפסולת שצריכה כרגע להיפלט מן הגוף, היא מתערבת כרגע עם אדם שנקרא זה מתעכל מתוך האכילה החדשה, ואז היא בעצם מזהמת את כל, את כל המערכת. טוב. אמנם התכלית העליון שלה לחיזוק כוחות הגוף והנפש, הנה, הגוף והנפש, הוא מתהרה, אבל כיוון שכל כך ירד האדם הזה, עד שאם שהוא נצרך לנקביו, ואין המאכל אז מכוון לצורך הבראת גופו כלל, והוא אוכל, תראו איזה משפט מזעזע, ואז נושאת האכילה עליו, סליחה, ואז נושאת האכילה עליה, חותם הבהמות. הנה דוגמה טובה. מה זה מועיל ולא ערב? ערב זה עתידי, סליחה, מועיל, מה זה ערב ולא מועיל? מועיל זה עתידי, זה הכשרה. ערב זה הובי, זה תאווה. בסדר? עוד טיפה. והנה המוסר הנצרך לאדם כזה. עכשיו, מה זה קשור לעוסק תנור על גבי אפרו? להמשיך או שזה מספיק? להמשיך, זה יפה. גם חשוב. והנה המוסר הנצרך לאדם כזה. נו, אז מה הפתרון לאדם כזה? אדם שהאכילה כמשל לכל כוחות החיים החומרים ויצרי הגוף החומרים, או הנפשיים, הוא משתמש בהם רק למיצוי התאווה האהובית, בחינת הרב, ולא למיצוי התועלת העתידית, בחינת מועיל. אז מה יהיה עם האדם הזה? והנה המוסר הנצרך לאדם כזה צריך להיות מהמדרגות היותר נמוכות. כלומר, אדם כזה יכול להיות שמה שאומרים עכשיו בשיעור לא ישפיע עליו בכלל. אז מה דרך התיקון לאדם כזה? הוא באמת נמצא במדרגה מאוד בהמית. והנה המוסר הנצרך לאדם כזה, כלומר, כל זמן שהאדם הוא שכלי, הוא מוסרי, הוא עזבו עכשיו אלוקי, הוא לפחות אנושי, אז אפשר לדבר איתו במושגים אנושיים. אבל האדם הזה ירד עכשיו למדרגת בהמה. אז איך מדברים עם בהמה? סליחה על הביטוי. בסדר, כל זמן שאדם הוא לא אלוהי, אבל לפחות אנושי מוסרי, או אנושי שכלי מוסרי, אפשר לדבר איתו כאדם אל אדם ברמת השכל והמוסר. אבל ברגע שהאדם הזה ירד למדרגת בהמיות, אז איך מדברים עם בהמה? איך מעלים בהמה מבהמיותה? מה תגיד לפרה? אי אפשר לדבר עם פרה. לא מצחיק בכלל. והנה המוסר הנצרך, דרך אגב, הרמב"ם שיגיד עוד מעט, שאדם כזה הוא יותר גרוע מבעל חיים. כי הפרה לפחות עושה את חוקה, את טבעה. היא מוציאה את תכונתה מהכוח לפועל. אבל האדם יש לו מעלה עליונה. כשהוא לא מצאת מעלה עליונה ויורד למדרגת התחתונה, הוא יותר גרוע מהבהמה. כי מפרה לא מצפים יותר מדי, היא רק פרה. אבל מאדם יש כבר קצת ציפייה. והנה המוסר הנצרך לאדם כזה, דרך אגב, זה שיריים או שזה מקורי? זה מקורי. לא, אם זה שיריים, אז יש לי יותר אינטרס לשתות את זה. לא, זה בסדר, למה זה קר? מצוין, לא, שיריים. בוא נהיה קצת חסידים, מה קרה? זה בסדר גמור. תודה. והנה המוסר הנצרך לאדם כזה. צריך להיות מהמדרגות היותר נמוכות. אם בהמה וחס ושלום צריכים לדבר במושגים של בהמה, אז מה עושים? סליחה על הביטויים האלה. כי בדברים עליונים הראויים להרגשה זכה, אתה תדבר איתו בעניינים שקשורים למוסר ולשכל ולמעלת האדם, ודאי לא יוסר. כיוון שצורתו האנושית נטשטשה הרבה, אז כביכול איבד צורת האדם שבו. וגם אם נאמר לו שבערך בעלי חיים טבעיים, אין הדבר נאה. גם בעלי חיים זה לא, גם פרה שהולכת לשירותים לא אוכלת. הוא יאמר שהטבע אצלו היא תאוותו הפחותה. מה אפשר לעשות? זה הטבע שלי. ככה אני, זהו. אמנם הדרך האחד להתחיל להעמידו על המסילה הישרה, מסילת ישרים, הוא להשכילו. כלומר, אם בהמה צריך לדבר במושגים של בהמה. זאת אומרת, אתה אוכל בשביל התאווה, אז תדע לך שלא רק שזה לא תאווה, זה גורם לך נזק לתאווה שלך. עוד פעם, אמנם הדרך האחד להתחיל להעמידו על המסילה הישרה הוא להשכילו, כי אפילו אם יחזיק גופו לכלי מעשה פשוט, כלומר, האדם הזה לא שייך למעלת האדם, הוא שייך למעלת הגוף. עובדה, הוא רוצה תאוות הגוף. תאוות הגוף, אתה פוגע בגוף שלך. אז נוגעים לו בנקודה הרגישה שהיא המדרגה שלו, היא זאת שמעסיקה אותו, היא זאת שאכפת לו, היא זאת שמעניינת אותו. אתה רוצה למש את הגוף, תדע לך, אתה פוגע בגוף, זה ראשית זוהמה, זה תחילת זוהמה. אמנם הדרך האחד להתחיל להעמידו על המסילה הישרה הוא להשכילו, כי אפילו אם יחזיק את גופו לכלי מעשה פשוט, או לכלי מעשה פשוט, גם כן לא תצלח הנהגה כזאת, כי התנור המוסק על גבי הפרו, לא רק שלא יחמם את הבית, אלא יסריח את הבית. יסריח לך את הגוף, זה פוגע לך בגוף. אתה רוצה רק גוף, אין בעיה, זה פוגע לך בגוף. כי התנור המוסק על גבי הפרו לא ייתן את חומו הראוי. ושריפת האש תשים בו את השיממון, שממה, בלא שום תועלת יוצאת לכלל הבית ותשמישיו. וכמו שאמרנו, אפילו לא רק שממה, אלא גם נזק. באמת, לא ברור לי למה הרב לא מזכיר את זה פה. ומוסר כזה ראוי שיקבל גם האיש היותר שפל. מי שבמדרגת האדם, אפשר לדבר איתו שכל ומוסר. מי שבמדרגת הגוף, צריך לדבר איתו גוף. ואז יתעורר בו גם כן רגש הכבוד והדרת האדם, אחרי שהוא קצת יתרומם, אולי עוד חצי משפט. ומוסר כזה ראוי שיקבל גם האיש היותר שפל, ואז יתעורר בו גם כן רגש הכבוד והדרת האדם, לברוח משהו מגונה ומאוס, כשיתגבר בו כוח הכרת ההנהגה המתוקנת, לפחות לגבי הגוף. על כן, אחרי הביאור של הדמיון לתנור שהוסק על גבי הפרו, יאמר, התוצאה המשפלת היוצאת מזה לכבודו של אדם, כי זהו תחילת ריח זוהמה. אז הנה, זה דוגמה טובה דווקא. הנה, זה דוגמה אולי קצת קיצונית של העדפת הערב את המועיל, על פני המועיל. טוב, נא לזכור את המקור הזה. שבת א', עמוד 3, פסקה ה', 3-4. שבת ב', סליחה, שבת ב', 3-4, עמוד 3-4, פסקה ה'. דרך אגב, באחת השנים, כמדומני, עסקנו, יש כאן כמה סוגיות שקשורות ליחסי, נקרא לזה גוף נפש נשמה, או גוף נפש שכל נשמה. כמה פסקאות שהן לכאורה פסקאות בענייני בריאות של הגמרא, כמה מאמרים בהגמרא כביכול בענייני בריאות, והרב מעמיק בזה בענייני המוסר והקדושה. אז מי שרוצה, זה מעמוד 2 עד עמוד 5. כמה סוגיות, לא ארוך, כמה פסקאות. דברים יפהפיים פה, חשובים גם. כן.
שבעצם הוא יצר בהמי. האם זה יצר בהמי יש
אני לא יודע להגיד אם לבהמה יש יצר הרס עצמי, אף פעם לא הייתי פרה, לא יודע, כנראה שלא. אף אדם לא רוצה להרוס את עצמו, זה תאווה. אדם לא נורמלי רוצה להרוס את עצמו, אדם חולה רוצה להמשיך להיות חולה. אבל הוא אדם לא נורמלי. אדם חולה נורמלי רוצה להיות בריא. בוא נסדר את המשפט הזה יותר טוב. אדם לא נורמלי, כשהוא חולה, רוצה להמשיך להיות חולה. קוראים לזה בחור בישיבה תיכונית, כשיש לו מבחן באותו יום. אז הוא חולה, והוא רוצה להמשיך להיות חולה. נכון? איך בדור שלנו היה? הוא אכל גיר כדי להיות חולה. כן, בסדר. אז לפעמים יש מצב דיכאוני, נפשי כזה, שאתה כבר נהנה מהמחלה. זה מסירים לך אחריות, אתה פסיבי, כולם רחמים עליך, אתה מקבל תשומת לב, אתה נהיה אדם חברתי, פתאום כולם שואלים בשלומך. טוב, זה סוג של מחלה. אדם נורמלי שהוא חולה, הוא רוצה להיות בריא. אדם חולה, כשהוא חולה, הוא רוצה להמשיך להיות חולה. לכן במצב נורמלי, אדם חולה, הוא רוצה להיות בריא, הוא לא רוצה להיות חולה. בואו נדבר במושגים, נקרא להם נפשיים מוסריים, בסדר? אני חושב שכל אדם שישקיע 5 דקות מחשבה על הדבר הבא, יסכים שמה שאני אגיד עכשיו זה נכון. אדם שאחוז נכבד מחייו שייך ליחסים בינו לבין אחרים, כלומר, השוואתיות, תחרות, קנאה, שנאה, לשון הרע, רכילות, עזוב עכשיו איסורי דאורייתא, עזוב עכשיו את זה. האדם הזה אין לו איכות חיים נפשית. עכשיו אנחנו שוב פסיכולוגיה. אין לו איכות חיים נפשית. אתה רוצה איכות חיים נפשית? תפסיק להתעסק באחרים, תתעסק בעצמך. תתעסק בתיקון העולם. מה אתה מתעסק באחרים? כל הזמן הוא אכל לי, שתו לי, גנבו לי, עשו לי, אכלו לי, מה, איך אני מגיע? אתה לא שמח שאתה פשוט פוגע בעצמך? אז אדם כזה צריך לדבר איתו ברמה של הפגיעה בעצמו. כמו שאדם שפוגע בגוף צריך להגיד לו חביבי, אתה פוגע בגוף. אדם שפוגע בנפש צריך להגיד לו חביבי, אתה פוגע בנפש. הוא לא שייך למדרגת הקדושה, לכן לא הייתי אומר שזה אדם שהוא הרס מנגנון עצמי. כן, מנגנון הרס עצמי, לא הייתי אומר את זה. האדם הזה הוא כל כך שבוי באיזה קונספציה, שהוא לא שם לב שעוד לפני הקדושה שיש כאן, יש כאן הרס עצמי. בסדר, שזה הרבה סיבות. בסדר, אבל אני אומר, אדם נורמלי מבין, הדוגמה שאמרתי אני חושב היא טובה, לצערנו הרב היא טובה. אדם נורמלי מבין שכשהוא כל הזמן עסוק בקנאה ותחרות, בהשוואתיות, כל הזמן הוא מסתכל על אחרים והוא מצפה שאחרים יסתכלו עליו, האדם הזה אין לו חיים. הוא לא חי. הוא מלל. הוא לא חי את החיים העצמיים שלו, הוא כמובן שבוי באחרים. זה נורא. אדם כזה אפשר להסביר לו ברמת הפסיכולוגיה, עזוב עכשיו ברמת בית המדרש. ברמת הפסיכולוגיה, חביבי, אין לך איכות חיים? אתה רוצה איכות חיים? תפסיק להיות אדם עם עיניים בחוץ כל הזמן. אין לזה איכות חיים. אין לך איכות חיים. אדם שהוא לא מרוצה ממה שיש לו. יש לו מנה, רוצה 200. אז נכון, זה אחת מתכונות הנפש, והרב מסביר מה התוכן החיובי של התכונה הזאת. אבל אדם כל הזמן, לא יכול להיות כל הזמן לא מרוצה ממה שיש. תהיה מרוצה ושמח במה שיש, ותרצה תמיד להוסיף עוד. תבוא עליך ברכה. יש לך מנה, תהיה מרוצה מהמנה, ועכשיו תגיד איך אני מוסיף לעוד מנה. בסדר גמור. אבל אם כל הזמן אתה, יש לו מנה, רואה, רוצה 200, אתה בכלל לא, יש לי חצי כוס מים. תשמח בחצי כוס מים ותרצה להוסיף עוד חצי כוס. לא רמזתי לכלום. אבל לא יכול להיות שאדם כל מיני יסתכל על החצי החסר, רגע, ומה עם החצי המלא? האדם לא יכול לחיות ככה. הוא הורס את עצמו נפשית. ולצערנו הרב, אני אומר באמת, כמו שהרב כותב באורות התשובה, שרוב המחלות הפיזיות והנפשיות שהאדם סובל מהם, האדם מביא את זה על עצמו. בטח הבעיות הנפשיות. זה ודאי. המחלות הנפשיות, הכאבים הנפשיים, המצוקות, הצרות, האיסורים, הדיכאונות וכו'. זה דבר ידוע. כן. מה זאת אומרת הוא לא מסוגל? אין לו תקציב? שישדוד בנק? אמרו בבית המדרש של המחומר שישדדו בנק. שישדוד בנק? שישדוד בנק, מה זאת אומרת? שיעשה הסכם עם איזה פרקליט ושוטר וראש עיר והכל יסתדר. עצוב, אה? לא יאומן כי סופר. לא, רק התקנתי אותך בחדשות, זה הכל. מה נראה לך? אחרת אני אהיה תלוש מהמציאות. ואז אתה תגיד, הוא, הרבנים של היום, אנשים מרחפים, ממעל המציאות. בקיצור, מה שאלתך? עכשיו ברצינות, מה שאלתך? אדם שאין לו תקציב, שילך לעבוד באנג'ל במשמרות לילה. מה זה אין לו תקציב? מה? אין לי מושג. לא, אני לא הבנתי מה אתה רוצה להגיד. אדם שסובל מאיזושהי בעיה ויש לו בעיה כלכלית לטפל בה, זאת השאלה. אז יש לו כמה אפשרות, או שישדוד בנק, כמו שאמרנו מקודם, או שילך לעבוד, או שיקבץ נדבות בכותל. אומרים שזה משכורת לא רעה לחודש. ניב, מה אתה מציע לאדם כזה? מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. שמעת מה ניב אמר? מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. בקיצור, נא ללמוד מקצוע מסודר, להשקיע בזה שנים, מאמצים, זמן, גם כסף, ובעזרת השם, בהמשך הדרך החיים גם ברמה הכלכלית יותר מסודרים, ונקרא להם רציפים, ולא איזה חלטורה שאתה חי מהיד לכיס או מהפה ליד ואין לך מושג מה יהיה מחר בבוקר. טוב, זה נושא אחר. הלאה, קפ"ה. בסדר? הגענו למטה קפ"ה. ועל זה ההיקש. עכשיו, אם אנחנו אומרים שאנחנו צריכים את המועיל ולא הערב, אומר הרמב״ם, ברור שלאם אנחנו צריכים לכוון אל המועיל, ועל זה ההיקש, יש למלאכת הרפואות, גם רפואת הגוף, גם רפואת הנפש, מבוא גדול מאוד במעלות השכליות והעמידות, ובידיעת השם יתברך. כי הרפואה הנפשית והגופנית, היא זאת שתגדיר לנו, תיתן לנו את הקו המבדיל בין המועיל לבין הערב. למשל, מעין מה שכרגע קראנו בעין היה, על פי הגמרא, אני צריך לנקבה ואכל. ובהגיע אל ההצלחה האמיתית, לא קראתי נכון, נקרא את זה שוב, ועל זה ההיקש יש למלאכת הרפואות, מבוא גדול מאוד, א', במעלות השכליות והמידות, ב', ובידיעת השם יתברך, ג', ובהגיע אל ההצלחה האמיתית. ולכן, לו יצויר ציור תיאורטי, אופה, מה שעכשיו אני אומר זה לא הלכה למעשה, לו יצויר ציור תיאורטי, שאדם ברור לו שהוא צריך להתעסק במקצוע חול ולא בתורה, והוא שואל עכשיו את עצמו במה להתעסק, ברפואה, נפש או גוף, או במקצוע כמו שכאן הוא קורא לזה אריגה או נגרות, או נקרא לזה היום אי-טק, כדוגמה, ברור שרפואה. כי רפואה זה ההכרחי הקיומי הפיזי והנפשי של האדם. וזה הקריטריון שדרכו האדם ידע את הפער, את היחס, את הקו המבדיל בין הערב למועיל. אבל ההריגה והנגרות, אם אדם הוא הורג בגד או מנגר איזשהו שולחן, או מכשיר, או ממציא איזושהי אפליקציה למשהו, זה יפה, זה תוספת של חיים, זה מותריות של חיים, זה תנאי הסביבה של החיים, אבל זה לא עצם החיים, שזה בא לידי ביטוי בהבחנה בין ערב למועיל, דווקא דרך מקצוע הרפואה. דרך אגב, כאן הרמב״ם, אפשר לומר, גם מצדיק את עצמו. למה? הלכתי להיות רופא. טוב, הלכתי להיות רופא גם כי לא הייתה ברירה, כי לא היה רופא אחר. עוד פעם, ויהיה לימודה ובקשתה של מלאכת הרפואה, עבודה מן העבודות הגדולות, ולא תהיה אז כאריגה וכנגרות, או צרד כתוב נראה לי, וכנגרות. כי אפשר בינינו להסתדר בלי בגד או בלי סוודר, יש לי מספיק, אפשר להסתדר גם משולחן, יש לי אחר. אבל בלי רפואה שמבחינה בין ערב למועיל, שהיא תוביל להשגת השם, זה אי אפשר. כי בה, במלאכת הרפואה, נשאר פעולותינו, נשאר מלשון שיעור, נדע את הקו המבדיל בין מועיל לערב, וישובו פעולות אנושיות, ואז נוכל לתפקד על פי ההבחנה הזאת, בין המועיל לערב, וישובו פעולות אנושיות מביאות אל המעלות האמיתיות. כי אדם שיבוא ויוכל מזון ערב ולחך, טוב הריח שנפש אדם מתאווה לו, והוא מזיק לו, ואפשר שיהיה סיבה לחולי קשה או למיטת פתאום. אדם, מחילה מכבודנו, שהוא הולך ברחוב, ופתאום הוא מריח שוארמה. כן, רק יש בעיה אחת, שהוא סביע. הוא סיים ארוחת צהריים, סנדוויץ' יבש עם קוטג' שכמעט פג תוקפו, לפני 10 דקות, לפני 5 דקות. ופתאום הוא הולך ברחוב, והוא מריח שוארמה. והוא לא מתאפק. והוא קונה ואוכל. אומר הרמב״ם, זה ובהמות אצלי שווים. מצד האמת, בהמה יותר טובה ממנו. כי בהמה זה הטבע שלה. בהמה מריחה שוארמה, הולכת לאכול שוארמה. אבל אדם, אנחנו מצפים משכלו, מוסרו, ערכיותו, קדושתו, אלוהיותו, שאם האדם הזה שבע, אז טוב, יכול להתבאס שהוא לא יכול עכשיו לאכול פיתה שוארמה, לא שפיתה שוארמה זה פסגת השאיפות, רק דיברה תורה כנגד יצר הרע, אז או יצר הטוב במידות מסוימות, והוא עכשיו בכל זאת נכנע לזה. אז כאדם שיבוא ויאכל מזון ערב אל אחיך, לא המועיל, אלא ערב, למשל כאן הוא שבע, אז הוא לא זקוק לזה. או ערב הכוונה גם, הוא לא שבע, אבל הוא אוכל לא בריא. כן? טוב, עוד פעם, עכשיו לא ניכנס מה נקרא בריא או לא, והאם הרופאים צודקים, ומה עושים כשיש מחלוקת בין הרופאים. בסדר, סוגיות שלמות. ואפשר שיהיה סיבה, כן, והאדם הזה אוכל את המזון של ערב אל אחיך, או הנפש מתאווה לריח שלו, והוא מזיק לו, או אפילו מזיק עד כדי חולי קשה, או חס ושלום למיטת פיתו. כן, אדם מאוד תאב לגלידה, ואומרים לו, בגלידה הזאת יש רעל, והוא בכל זאת אוכל את הגלידה. זה ממש אצלי, זה ובהמות אצלי שווים, אומר הרב. ואין זה פועל האדם. פעולה כזאת היא לא פעולה אנושית. כי פעולה אנושית היא מוכרעת על פי השכל, על פי התועלת, על פי המועיל, על פי העתיד. לעומת פעולה בהמית, שהיא לא על פי השכל, אלא על פי התשוקה, על פי ההרגשה, על פי החושים. דרך אגב, מכילה מכבודנו, גם הסוגיה של יצר הרעיות בכל החשבון הזה, זה אותו דבר בדיוק. וזה שאנחנו חיים בדור כזה שכזאת פריצות נוראית בתוות האכילה והרעיות וכו'. מה שכאן הרמב"ם כותב, זה נכון. ואין זה פועל האדם מאשר הוא אדם בעל שכל, אמנם הוא פועל אדם מאשר הוא חי. יש חיה שבאדם ויש אדם שבאדם. אז כאן מי שמגיב לריח הערב וכולי, זה החיה שבאדם, זה לא האדם שבאדם. אמנם הוא פועל אדם מאשר הוא חי, נמשל כבהמות נדמו, ואמנם יהיה פועל אנושי כשיוכל המועיל לבד. ואיך אנחנו יודעים לזהות? כשהוא מניח את הערב, אם זה סותר את המועיל ואוכל את המועיל. ואמנם יהיה פועל אנושי כשיוכל המועיל לבד, הוא פעמים יניח הערב ויוכל הנמאס. למה? כפי בקשת המועיל. כי כרגע זה מועיל, למשל דוגמה, תרופה. תרופה היא ודאי, חלק מהתרופות, לא טעימות. לא רק תרופות, אלא גם אולי זריקה, ואולי גם ניתוח וכו'. זה לא דבר שהוא נעים לגוף, לנפש, להרגשה, לתחושה וכו'. ולמרות זאת אדם עושה את זה. כי הוא מכריע את המועיל על פי הערב. אז אם היה ערב, לא היה רוצה לעבור ניתוח. אם היה שייך אל הערב, לא רוצה לעבור ניתוח. לא רוצה לקבל זריקה. לא רוצה לקחת תרופה. אבל האדם צריך לכוון את עצמו לפי כפי בקשת המועיל, וזה פועל לפי הדעת, ובזה נבנה לאדם בפעולותיו מזולתו, כלומר, מבעלי חיים. וכן כשיבעל, כשיתאווה, אם הבעילה, אם יחסי אישות, היא רק תוצאה של תאווה, ולא אהבה, תכף אני אגיד על זה משהו, וכן כשיבעל, כשיתאווה, מבלתי שישמור הנזק והתועלת, מה הנזקים של זה, כל סוגי הנזקים, לא נפרט. יש לו זה הפועל מאשר הוא בעל חי, לא מאשר הוא אדם. דרך אגב, מישהו יכול להביא לכאן עמק דבר על בראשית? פירוש הנציב על בראשית. עמק דבר נמצא בספרייה, מאחורי הכיסא של הרב שמעון בן ציון. שם הנציב מסביר למה ביאה בין איש לאשתו נקראת בתורה בלשון ידיעה. והאדם ידע את חווה אשתו. למה זה לא מכונה או מנוסח בלשון אחרת? יודע מה, בעל, שכב, לא יודע מה, כל הביטויים שיש היום. למה כתוב ידע? איזה ידיעה יש כאן? אומר הנציב, אני רוצה לקרוא את לשונות דברים נפלאים, אומר הנציב שזה בדיוק ההבדל בין קשר מיני, בין בני אדם לבין קשר מיני לבין בעלי חיים, זה אם זה נובע ממקום של ידיעה. וידיעה זה חוכמה בין הדעת. זה הבנה שכלית, זה הבנת השורש, העומק, וזה חיבור. זה לא בא ממקום של תאווה. היום הרבה פעמים כשאדם אומר, אני אוהב אותך, הוא בעצם צריך להגיד, אני תאהב לך. לא אני אוהב אותך. יש תאוות באדם, אבל הן אמורות לנבוע מהמקום האוהב, לא מהמקום התאהב. לכן התורה תגיד, והאדם ידע את חווה אשתו. כי באמת, קשר פיזי, בין איש לאישה על פי התורה הוא קשר של ידיעה, הוא קשר של הבנה, של תודעה ושל שייכות פנימית, עצמית, ולא רק איזה תאווה חושית וכדומה. יש?
כן.
מאיפה הבאת את זה? מהספרייה. חזק וברוך, תודה רבה. חבר'ה, כדאי לכתוב את המקור הזה, דבר חשוב. ואדם ידע את חווה אשתו. פרק ד' פסוק א'. טוב, אני קורא כמה שורות, דברים נפלאים. ואדם ידע את חווה אשתו. ראוי לדעת שכל מקום דכתיב בלשון ידיעה, גבי תשמיש המיטה, כל מקום שהתורה משתמשת, בשורש ידע, בעניינים של תשמיש המיטה, כלומר של קשר מיני בין איש לאישה, משמעו שהכירה וידע את מי שהוא משמש. ובשביל שהיא האישה ולא אחרת. לא איזה מקרה מזדמן. אלא היא האישה, היא דווקא האישה שלך. והיינו בתורת קידושין. אישות. כלומר, אחרי הבירור, שזה החיבור הנכון בין האדם הזכרי הזה לאדם הנקבי הזה. ומעשה קניין, מעשה קידושין. ואז אם נלך עוד יותר גבוה, ואז בעצם מתברך ששני חצי הנשמות האלה בעולם הזה, הם בעצם שורש נשמה אחת בעולם העליון, אחרי שזה בא מהמקום הפנימי הזה, ההיכרות השכלית, המוסרית, הקדושתית, האלוהית, מהמקום הזה ואדם ידע את חווה אשתו. וזהו דיוק הלשון ידע את חווה אשתו, בשביל שהיא אשתו. למה לא כתוב? כן, א', שאלה ראשונה, למה כתוב ואדם ידע? תגיד, ואדם בעל. ב', את חווה אשתו, מקודם כתוב שחווה אשתו. אלא ואדם ידע את חווה, למה? כי היא אשתו. והיא לא איזה חס ושלום מציאות מזדמנת באוטובוס. מחילה מקודנו. בשביל שהיא אשתו, ולא בשביל שהיא נקבה ממין אדם. שומעים? לא בשביל שהיא נקבה ממין אדם. אלא בשביל שהיא אשתו, דהיינו, הכירה וידע את מי שהוא משמש. קשר פנימי, קשר מהותי, קשר ערכי, קשר אלוהי. לא קשר, איך הוא קורא לזה כאן? זכרי ונקבי. ולא בשביל שהיא נקבה ממין אדם, כמו שהשור בועל את הפרה בשביל שהוא מינו. לשור יש פרה אחת? שור יכול להגיד על פרה מטילדה, שהפרה הזאת היא אשתו? לא, שור בועל, זהו, מה שמזדמן, מה שבא, היום ככה, מחר אחרת. אין מציאות של ידה ואין מציאות של אשתו אצל בעלי חיים. אצל אדם יש ידה ויש אשתו. אלא, ידה, אלא אצלנו כבני אדם, ידה את זו הנקבה, לא כי היא אדם ממין נקבה, כלומר גופני בלבד, אלא, כלומר תאווה, כלומר ערב, אלא דווקא בשביל זה שהיא מיוחדת לא נקבה. לבדו. זהו. היא החצי השני שלך מעולם הנשמות. טוב, יש פה עוד כמה פרטים. דרך אגב, אומר הנציב עוד הערה מאוד חשובה בסוף. אחרי כל החשבון הזה שידע, הכוונה שהיא הכירה, ודווקא מפני שהיא אשתו, כי זה הזיווג שלו, והיא מיוחדת לא לבדו, ולא מצד היותה אדם ממין נקבה במובן המיני, אומר הנציב, הרי הפסוק הזה, הוא לא מדבר רק על עם ישראל. הוא מדבר על כל אדם באשר הוא אדם. גם גוי, גם בן אנוח. אומר הנציב בסוף, מי הבא כתוב ללמדנו? דגם בבן נוח אין ראוי לבעול אלא בידיעה ובתורת אישות. זה מינימום אנושי. תראו איך אנחנו פרוצים בדורות שלנו. פרוצים לא במובן הצניעותי, ההלכתי. לא רק זה אני מתכוון, אלא פרוצים במובן שהאדם לפעמים מאבד את צורת האדם שבו. זה יותר גרוע מאשר כי זה כתוב בהלכה. כי אתה בן אדם. איך אומר הפתגם הנורא? יקה לב, תהיה בן אדם. חס ושלום. אדם, אז והאדם ידע את חווה אשתו. זה מה שכותב כאן הרמב״ם. וכן כשיבל כשיתווה, מצד היות האדם נקבה ולא מצד האדם הזה מיוחד לו, כי הוא יודע, כי היא הכירה, כי היא החצי השני, כי היא לא לבדו וכו'. וכן כשיבל כשיתווה מבלתי שישמור הנזק והתועלת, יש לו זה הפועל מאשר הוא בעל חי. לא מאשר הוא אדם. דרך אגב, אנחנו חיים בדור שהדבר הזה הוא עוד יותר חמור. למה? אני לא רוצה להגיד מלא, כי אני לא מסכים עם המילה מלא עכשיו, אבל רק כדי לסבר את האוזן. מלא שאדם חס ושלום נופל בזה כי הוא לא ידע את חווה אשתו, אלא ידע נקבה. בסדר. אבל היום, בעולם תקשורתי, בעולם שאתה יכול לאבד את כל עולמך, אתה יכול לשבת בבית הסוהר, אתה מפרק את המשפחה שלך, החיים שלך נהרסים. עד כדי כך האדם מאבד את שכלו. גם האדם הזה, חס ושלום, שרוצה להיות בהמה שבבהמות, והוא עכשיו רוצה ליצור קשר עם אדם נקבי באשר היא נקבי, ולא באשר היא מיוחדת לו. חביבי, תעשה חשבון, מה תפסיד? מה תפסיד? לפחות, אם אתה לא מבין בשכל שהקשר העקרוני בין אדם, בין אדם מזכר לאדם מנקבה, בין בני אדם, הוא ידיעה ואשתו, ואתה נפלת לרמת הבהמה של תאווה, ובאשר היא נקבה, לפחות תעשה חשבון שכלי על הנזק שאתה יכול להינזק מזה. תעשה חשבון שכלי אם שווה לך התועלת הזאת אל מול הנזק הזה. אתה הורס את המשפחה, אתה מפוטר מהעבודה, כבודך נרמס, שמך מקולקל, אתה יושב בבית הסוהר, החיים שלך הרוסים לגמרי. שווה? שווה? השכל לא עובד אז. חבר'ה, יש לנו עוד 5 דקות. אני יכול לקרוא משהו אחר? בהקשר הזה, כשהשכל לא עובד אז? כן או לא? כולם צריכים לשמוע את זה. אור החיים הקדוש. נא לכתוב את המקור הזה. אור החיים הקדוש, סוף פרשת אחרי מות או קדושים. אור החיים הקדוש כבר, הנה כבר נמצא. אחרי מות או קדושים. פרק י"ח, אחרי מות, אני חושב, בואו נראה. אז אור החיים נותן פתרון איך גורמים לזה שהשכל עובד שם. שבמצבים האלה השכל עובד. מה זה המצבים האלה? כל החיים צריך השכל לעבוד. זה הרמב״ם, השכל הוא צורה לארבעת החלקים שהם חומר. אז אור החיים הקדוש הזה, כדאי לכתוב את המקור, מופיע איפה כתוב? הוא כמעשה ארץ מצרים וארץ כנען. הנה מצאתי. פרק י"ח, פסוק ב'. אני אקרא רק את מה שקשור אלינו עכשיו. בסדר? אומר אור החיים כך. הנה ידוע. חבר'ה, אם נפגשנו היום בשביל 5 דקות האלה היה שווה. והלוואי שנעמוד בזה. עכשיו השיעור רק לאדם ממין זכר. כל בנות אדם מנקבה שישמעו מתישהו את השיעור הזה, נא לעשות פאוז. הנה ידוע הוא כי כל מצוות אשר ציווה השם לעם קדושו, הן מצוות שיכול האדם לעמוד בהן, ויתה עצמו אל הרצון לעשותן. כל המצוות כולן, האדם יכול לעמוד בהן, אם הוא מחליט שהוא עומד בזה. זולת מצוות פרישת העריות. לפרוש מן העריות, איך אמרת? אין שכל. הלך, צורת האדם נכנעת אל מול גולמיות הבהמה שבאדם. זה מה שאמרת. אז הנה, אור החיים הקדוש אומר את זה. נכון. כל המצוות אשר ציווה לעם קדושו הן מצוות שיכול האדם לעמוד בהן ויתה עצמו לרצון לעשותם. חוץ, זולת מצוות פרישת העריות. הוא דבר שנפשו של אדם מחמדתן ואונסתו עליהם לעשותם. אז האדם אנוס. אז אם ככה, אז יאללה, עולם הפקרות. אז בהמה, איך זה? איש הישר, כרצונו יעשה, בהמה העקומה, ברצונה תעשה. זהו, אומר אור החיים הקדוש, לא. זולת בהתעצמות הרחקת בית דברים מהאדם. יש 2 דברים שאם האדם יש שייך אליהם, הוא יכול להתגבר על הדבר הזה, ואז הוא לא יכול להגדיר את עצמו כאנוס. ואנחנו צריכים ללכת עם 2 הדברים האלה. א', והם מרחק הרגש ראות העין, כבר נסביר, וב', מרחק בחינת החושב. תיקון הראייה, תיקון המחשבה. תכף הוא מפרט את זה. ואם בית אלו לא יעשה, אם אדם הוא לא חושב, הוא לא שומר על המחשבות ולא שומר על העיניים. או שומר רק על המחשבות אבל לא על העיניים. או שומר על העיניים ולא על המחשבה. אם הוא לא עושה את שניהם, ואם בית אלו לא יעשה, אין אדם שליט ברוח זה לחלוטה ממנו. פשוט האדם הזה, כמו שאמרת, האדם הזה נפעל. האדם הזה כפוי, האדם הזה אנוס, האדם הזה יצרו תוקפו. זה לא הוא מדבר, זה השט שבתוכו. עושה את הדברים. אבל התורה מצווה על זה, על איסורי עריות. אז כן צריך לתקן את המחשבות ולתקן את העיניים. הנה הוא מסביר. כי כל שלא תהיה לו הרחקת הרגש הרעות, הרגש הרעות בדבר. כל מי שלא ירחיק את הראייה שלו מזה. אגם שירגיש, שירחיק, סליחה, בחינת החושב, גם שהוא ירחיק את המחשבות, כלומר, על המחשבות שלו הוא עובד. על העיניים הוא לא עובד. העיניים כמו ממטרה. וכו'. אז אגם שירחיק בחינת, עוד פעם, כי גם שלא תהיה לו, כי כל שלא תהיה לו הרחקת הרגש הרעות בדבר, אגם שירחיק בחינת החושב, לא ישלוט בעצמו לחלות ממנו הכרח החשק. אז אלה שני הקריטרונים הבלעדים. אז כל המצווה, השכל יכול להכניע את הבהמיות. נקרא זה ככה, השכל האדמי יכול להכניע את התאווה הבהמית. חוץ מענייני עריות. אז מה הפתרון לענייני עריות? אין פתרון, אז זהו, אז עכשיו העולם כאנדרלמוסיה. לא. חוץ, אם אדם ישמור על המחשבות וישמור על העיניים. על שניהם ביחד. הוא מזכיר כאן כמה סיפורים בגמרא על העניין הזה. מדלק טיפה. נמצאת האומר שבאחד מהבית תהיה מושללת מהאדם שליטה בעצמו בדבר זה. אם האדם הוא אוחז רק באחד מהם, או שמירת העיניים, אבל לא שמירת המחשבה, או שמירת המחשבה, אבל לא שמירת העיניים, האדם הזה הוא כבר נפעל. הוא כבר לא שולט, הוא כבר אנוס. עוד פעם. נמצאת האומר שבאחד מהבית, אם אדם שומר רק על האחד מהשניים, תהיה מושללת, מלשון שלילית, כן? שלולה ממנו. תהיה מושללת מאדם שליטה בעצמו בדבר זה. ואין צריך לומר בהצמד בדברים אם האדם לא שומר לא על המחשבות ולא על העיניים. ואין צריך לומר בהצמד בדברים ראות וחושב, אין האדם חלוש כנגד אהבתו. קל וחומר, ואין צריך לומר אם ישלח ידו ואכל מעט מן הרע הזה, אם האדם כבר נפל בדבר הזה, או הנה הוא מסור ביד אהבתו, יצר קטן יש באדם, אז ביור מעריבו סביר. מעטה, סיכום. תחבולות האדם להאריך מלחמה נגד בחינה זו, היא בשלילת ממנו בית דברים. שלילת המחשבה, שלילת הראות. ובזה תהיה נרכבת באדם תכונה, לבל יתלהט אחר זה, וישלוט הרצון בחפץ הטבעי. טוב. יש כאן עוד כמה פרטים, אבל אני אסתפק בזה. אור החיים. תראו. אנחנו מברכים מצד אחד שלא עשה אני אישה. כי אישה יש לה כל מיני, כן, על דרך הפשט, על דרך הפשט והבדיחה. כי לאישה יש כל מיני התמודדויות שאנחנו רואים, ברוך השם שלא עשה אני אישה. אבל להיות איש זה לא דבר קל. כלומר, סליחה שאני אומר עכשיו דברים הזויים. ברוך השם, בדור הזה צריך להגיד את זה, ברוך השם, שאנחנו אנשים נורמליים ויש לנו את אהבה. היינו רוצים שלא יהיה לנו תאווה של זכה לנקבה, אלא זכה לזכה ונקבה לנקבה. אז ברוך השם שיש תאווה, אנחנו נורמליים. ברוך השם, אני נורמלי, ריבונו של עולם. תודה רבה שאני נורמלי. משפטים קצת הזויים עכשיו. אבל אחרי שאני נורמלי, עכשיו בוא נגלה את הנורמליות האדמית, ולא את הנורמליות הבהמית. או את אי הנורמליות הבהמית. זה הרמב״ם. יכול להיות. טוב, לאן הגענו רבותי? רק בואו רק נסכם לאן הגענו. ואפשר שתהיה הנהגתו. לכאן הגענו, עמוד קוף פי וב, למטה. שר כוח, כדאי לפתוח את האור החיים הזה בפנים, כי דילגתי על כמה דברים פה מקוצר הזמן. כדאי להסתכל בפנים. שר כוח, שבת שלום, חג שמח, ברוכים תהיו. לכל המעוניין, היום בשעה 2:15, יש שיעור כרגיל בזוגיות ומשפחה. השיעור בעניין אמונה היום לא יתקיים, כי יש לי הלוויה בשעה 5, אני חייב להיות בה.